נתחיל מדיון בקו התפר שבין סוף פרשת שמות לתחילת פרשת וירא. בסוף פרשת שמות פונה משה בתלונה קשה אל השם, בסוף פרק ה', אחרי תלונת השוטרים שבאים אל משה ומתלוננים על הכבדת השעבוד בעניין עשיית התבן, פסוק כ"ב, וישוב משה אל אדוני ויאמר, אדוני, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע על העם הזה, והצל לא הצלת את עמך. ויאמר אדוני אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. ומיד ממשיך דיבור אחר של השם אל משה. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם. וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני אדוני. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. שאלה שעמדה בפני מדרשי חז"ל, בפני פרשנים ראשונים ואחרונים, היא מה היחס או מה הקשר בין דברי השם הראשונים אל משה שהם חותמים את פרשת שמות, כן? ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה כביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו, לבין הדברים הבאים שאומר השם למשה, וזהו הנאום שקראתי בפניכם זה עתה. אז נתחיל מזה שגם מסורת הקריאה בפרשות השבוע, המסורת הבבלית שאנחנו נוהגים בה, וגם המסורת הארץ ישראלית שמחלקת את התורה לסדרים, שתי המסורות האלה מתחילות קריאה חדשה בתורה וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם וירא. כאן מתחילה גם פרשה חדשה וכאן מתחיל גם סדר חדש. מה מתבקש מהתפיסה הזאת? איזה מסקנה? שמה? ששני הדיבורים האלה לא קשורים זה בזה, למרות ששניהם הם דיבורים של השם אל משה, אבל הם לא נאמרו כנראה ברצף, והם לא קשורים זה בזה, ואפשר להפסיק שבוע, לעשות הפסקה שבוע בין שני הדיבורים האלה. כי הם לא מהווים רצף. זאת התפיסה שעולה מהחלוקה. גם בחלוקת המסורה, הדיבור השני של השם מתחיל פרשת מסורה חדשה. האם אתם רואים? כן. לעומת זאת, התפיסה של המחלק הנוצרי איננה כזאת. הוא התחיל את פרק ו' בפסוק א', שזה תשובת השם הראשונה למשה. ברור שהוא התכוון ליצור משני הדיבורים של השם אל משה, איזו תשובה אחת לטענתו של משה בסוף פרשת שמות. כן? אבל לא רק המחלק הנוצרי לנגטון שחי במאה ה-13, אלא גם חזל במדרשיהם, וגם פרשנים ראשונים כמו רשי ואבן עזרא, כך הם פרשו. שמה? שדברי השם אל משה, שני הדיבורים האלה, נועדו לענות על תלונתו של משה, למה ראות על העם הזה, למה זה שלחתני. אז אנחנו קודם נציג את הדעה הזאת שלהם. מה הניתוח? לא, אבל אין פה, לא, זה לא מסע ומתן. אין פה דרישה ואין פה, זה לא, לא קשור לעניין. אז נתחיל משמות רבה, משמות רבה פרשה וב, שלאורך כל המדרש הזה, ברור לחלוטין שהמדרש רואה בדיבור השני של השם אל משה, זה שברור נפתח את פרשתנו, התייחסות לתלונות של משה. מה אנחנו, איך נקרא לכם? המדרש מתלונן על הדברים של משה, שהוא אמר לקדוש ברוך הוא דברים קושים, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני. ואז כתגובה על דבר זה, אני קורא מהמדרש, ביקשה מידת הדין לפגוע במשה. הדעה עוד הכתיב, וידבר אלוהים אל משה. וידבר אלוהים אל משה, זה ראש פתיחת פרשת וירא, אלוהים זה מידת הדין. ולפי שנסתכל הקדוש ברוך הוא שבשביל צער ישראל דיבר כן, כלומר שמה שהכתיב למשה את התלונה, למה הראות על העם הזה, זה צערם של ישראל, חזר ונהג בו ממידת הרחמים, הדעוד הכתיב ויומר אליו, אני השם, יוד קי וב קי, שזה מידת הרחמים. וכן הלאה, עוד דברים בסגנון הזה, ואפילו את הנאום בהמשך, חז"ל מפרשים בהתייחסות לתלונתו של משה. וירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חבל על דאבדין ולא משתכחין. כמה פעמים נגליתי על אברהם, יצחק ויעקב באל שדי, ולא הודעתי להם ששמי השם, כשם שאמרתי לך, איפה הוא אמר לו ששמו השם? כבר במעמד הסנה. ולא ירחרו אחר מידותיי. אמרתי לאברהם, קום יתלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך את ננה. ביקש מקום לקבור את שרה, ולא מצא עד שקנה בדמים מרובים. ולא ירחר אחר מידותיי. אמרתי ליצחק, גור בארץ הזאת, כי לך ולזרחה אתן את כל הארצות האל. ביקש מים לשתות, ולא מצא, מביאים פסוקים, ולא ירחר אחר מידותיי. אמרתי ליעקב, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך את ננה ולזרעך, ביקש לנטוע אוהלו ולא מצא, עד שקנה במאה כסיתה, ולא ירר אחר מידותיי, ולא שאלוני מה שמי, כשם ששאלת אתה, ואתה, תחילת שליחותי, שאלת מה שמך, ולבסוף אמרת, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה. אז זה מה שמתכוון השם, כשהוא אומר, והרע אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. זה להנגיד בין האבות לבין משה. וכך הלאה המדרש, את כל הפתיחה של פרשתנו, מייחס בעצם להתנהגות של משה בפרשת שמות. לו זה היה המדרש, החרשתי. אבל גם רשי ככה. טוב, זה לא פלא, כי רשי הוא לא, דווקא פה הוא פשטן, אבל תכף נקרא את רשי. רשי, כבר בפתיחה של פרשת וירא, אומר ככה. וידבר אלוהים אל משה, דיבר איתו משפט, אלוהים, על שיקשה לדבר ולומר למה הראות על העם הזה. זה לקוח מאיפה? מהמדרש שקראתי לכם זה אתה. אז הנה גם רשי הולך בעקבות המדרש. אחר כך רשי מפרש את הנאום שבראש פרשת וירא, כפשוטו, באופן יוצא דופן, לא כמדרשי חז"ל שהבאתי לכם, וכשהוא גומר לפרש את הנאום כפשוטו, ללא שום זיקה לפרשת שמות, הוא מביא את הדברים הבאים. הוא אומר ככה, ורבותינו דרשוהו לעניין של מעלה. כלומר, מה זה העניין של מעלה? תלונתו של משה על הנהגת השם, למה הראותה? שאמר משה למה הראותה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חבל על דעבדין ולא משתכחין. זה גמרא, אגב, חוץ משמות רבה, זה גמרא בסנהדרין קי"א. חבל על דעבדין, יש לי להתעונן על מיתת האבות. הרבה פעמים נגליתי עליהם באל שדאי ולא אמרו לי מה שמך. ואתה אמרת מה שמו, מה אומר עליהם. ואז מביאים כשביקש אברהם לקבור את שרה, כל מה שראינו במדרש, ולא יראו אחר מידותיי. ואתה אמרת למה הראותה. עכשיו תשימו לב להצרתו הבאה של רשי. ואין המדרש מתיישב אחר המקרא מפני כמה דברים. ואז הוא אומר, למה לשון המקרא בנאום של השם איננה מתיישבת עם דברי המדרש? ועוד הוא אומר, האח הסמיכה נמשכת בדברים שהוא סומך לכאן, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, הוא אומר, אי אפשר לפרש את הנאום הזה בכלל על פי המדרש, אין כאן רצף הגיוני. לכך אני אומר, יתיישב המקרא על פשוטו, דבר דבור על אופניו, והדרשה תידרש שנאמר על אוקו דברי כאש נאום השם וחפתיש יפוצץ סלה מתחלק לכמה ניצוצות. כלומר, רשי כאן מביא את המדרש, גם בהתחלה וגם בסוף, אבל הוא אומר, זה לא מתיישב עם לשון הדברים של השם, זה לא מסביר אותם. כאילו כל הנאום הזה מטרתו רק מה? להתלונן על משה שהתלונן על השם למה הראותה. זה לא מה שכתוב בנאום הזה, אומר רשי. יש לו הרבה סיבות. הוא אומר, למה זה לא מתיישב על הנאום? זה לא מה שכתוב פה. ולכן הוא אומר, המדרש יידרש, אבל הפשט הוא כמו שאני פירשתי. ובאמת רשי פירש את זה, את הנאום של השם כפשוטו, ולא בעקבות המדרש. אם זה רשי, אבל אפילו אבן עזרא, שהוא פשטן, באמת פשטן, גם הוא הולך בדרך איך נקרא לה? הדרשנית הזאת, זו הייתה מילה עדינה, רציתי להגיד משהו יותר חריף. גם הוא אומר דבר, באבן עזרא הקצר, בפסוק א', בפרק ו', שזה הפסוק החותם את פרשת שמות, ותם, אתה תראה אשר אעשה לפרעו, תשובה על והצל לא הצלת את עמך. על השאלה למה הראות על העם הזה והצל לא הצלת את עמך, אתה תראה, אני עוד אציל אותם. ואחר כן אמר השם תשובה על מילת למה זה שלחתני. כלומר, הנאום של השם בתחילת פרשת וארא הוא תשובה לשאלה למה זה שלחתני. למה שלחתי אותך? מה התשובה? כדי להודיע את שמי, אני השם, ושמי השם לא נודעתי להם, אבל אתה תודיע את שמי, וכדי שתוציא את בני ישראל ממצרים ותביא אותם לארץ כנען, שנשבעתי לאבות. כל זה תשובה ללמה זה שלחתני. אז גם אבן עזרא קורא את הדברים ברצף. חייבים לומר שכל הדרך הזאת שהצגתי לפניכם של המדרש ושל רשי, לא רשי, רשי שמביא את המדרש אבל מסתייג ממנו, ושל אבן עזרא, זה רחוק מאוד מן הפשט. בראש פרשת וארא מתחיל דבר חדש. לא סתם דבר חדש, אלא דבר דרמטי חדש. ואילו פרשת שמות, מפרק ג' פסוק א', אני חושב, התחלת מעמד הסנה, כשמשה מגיע אל הר האלוהים חורבה ורואה את הסנה. איזה זה? פרק ג' פסוק א' באמת? מה? פרק ג' פסוק א', ועד סוף פרשת שמות, זה סיפור אחד שגבולותיו מאוד מאוד ברורים, ולא זה המקום, אנחנו לא לומדים פרשת שמות, אבל זה סיפור גדול של 77 פסוקים. אחד הסיפורים הגדולים בתורה, שבהם מטיל הקדוש ברוך הוא את השליחות על משה, משה יוצא לבצע את שליחותו, מצליח בחלקה האחד ונכשל בחלקה האחר. מצליח בחלק הראשון, למה הכוונה? ביחס לעם ישראל. השליחות היא כפולה. השליחות היא לעם ישראל והשליחות היא אל פרעו. ביחס לעם ישראל מה נאמר? ויאמן העם ויקדו וישתחוו על בשורת הגאולה. ביחס לפרעו, כישלון מוחלט. לא רק שפרעו לא נענה כהוא זה לדרישתו של משה ואהרון, אלא שהוא הכביד את הגזרה, הכביד את השיעבוד, וגרם לאיזשהו באמת פיצוץ ביחסים בין עם ישראל, כלומר, בעצם הכבדת הגזרה גרמה למשבר גם ביחסים בין העם למשה. באיזה מובן? ששוטרי בני ישראל מתלוננים ואומרים אל משה, אתה גרמת לנו את הכבדת הגזרה. ומשה מפנה את תלונתם אל השם, וחוזר על, וכאן גם עדות למה שאני אומר, חוזר על הטענה שהוא טען פעם אחר פעם בסנה, במעמד הקדשתו. מה הוא טען? שלחנה ביד תשלח. אל תשלח אותי. עד שחרה אפו של השם. אם הייתי אומר לכם, איפה כתוב ואיחר אף השם במשה? אני חושב שזה רק פעם אחת בכל התורה כולה, וזה במעמד הסנה. פעם אחר פעם משה מנסה להשתמט מהשליחות. עד שחורה אפו של השם בו. וזה החלק הראשון של הסיפור. והחלק השני של הסיפור הוא למה זה שלחתני. שבזה פחות או יותר מסתיים הסיפור. משה חוזר אל הטענה, לא רציתי לקבל את השליחות. למה שלחתני? זה סיום הסיפור. ואילו בפרק ו' פסוק ב' מתחיל משהו חדש ושונה, מה? הטלה מחודשת של השליחות על משה בנאום שמבחינה מסוימת מקביל לנאום הפותח את מעמד הסנה בפרק ג', השם מודיע לו מה התוכנית ומה מוטל על משה לעשות. משה מעביר את התוכנית אל עם ישראל כמו שהשם ציווה אותו. לכן אמור בפרק ו' פסוק ו', לכן אמור לבני ישראל אני השם ותספר להם מה התוכנית הפעולה שלי. וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. לא כמו בפעם הראשונה שכשהוא בא אל זקני ישראל, מה כתוב? ויאמן העם וכולי. כאן הם בכלל לא שמעו את הבשורה מקוצר רוח ומעבודה קשה. עבודה קשה וקוצר הרוח שלהם נובעים כמובן ממה? מהגזרה הנוראה שקראנו עליה בסוף פרשת שמות. כן. כן, ודאי, ודאי. המחלק הנוצרי פה הלך...
זה נגמר ותראה מה אני הולך לעשות להם, ואז אתה אומר מתחיל סיפור חדש.
מתחיל משהו חדש.
לא היה ראוי אבל שימשיך הסיפור, שתראה מה אני הולך לעשות להם, ושיראה מה הוא הולך לעשות להם, ואז מתחיל פה
סיפור. את השאלה הזאת אני רציתי לשאול. על כל פנים, צריך לומר כאן דבר פלא שהמחלק הנוצרי, הוא מתאים לאבן עזרא, מתאים לרש"י, מתאים לחז"ל. כלומר, הקריאה של דברי השם ברצף, ובלי לשים לב שבאמצע יש סכין חריפה שחותכת את הדברים ומתחילה יחידה ספרותית חדשה לגמרי, את זה גם המחלק הנוצרי לא ראה, אבל המחלקים לפרשות שבוע או לסדרים שבועיים כן ראו שבפרק ו' פסוק ב' מתחיל עניין חדש. הקדוש ברוך הוא מטיל מחדש את השליחות על משה, משה הולך אל בני ישראל ולא נענה ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, ואז הקדוש ברוך הוא שולח אותו לפרעה. ועיקר הסיפור מכאן ואילך זה השליחות אל פרעה. בעוד שבסיפור הראשון על השליחות שהוטלה על משה, עיקר הדיון הוא בשליחה של משה אל בני ישראל. כל הטענות של משה ביחס ל חששותיו הן נוגעות לבני ישראל. הן לא יאמינו לי, הם ישאלו מה שמו, שלח נביא תשלח, הכל נוגע לעם ישראל. על פרעה הוא לא מדבר בכלל. זה, והנושא של השליחות אל פרעה בפרק, בסיפור השליחות הראשונה, הוא, הנושא של פרעה תופס מעט מאוד מקום. איפה בסיפור הראשון מתוארת השליחות אל פרעה? אני מתכוון במעמד הסנה. מה, מה? לא, אני שואל על מעמד הסנה. אתה קורא לי... אתה קורא לי בפרק וב. איזה פרק, איזה פסוק? גימל? גימל יוד. נכון. ואתה לך ויש לך אל פרעה, והוצא את עמי ישראל, בני ישראל ממצרים. ומשה אומר על שני הדברים. מי אנוכי כי ילך אל פרעה, וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. כאן השליחות הכפולה. אבל איפה אנחנו קוראים על, על נטו השליחות לפרעה? מעט מאוד. בפסוק י"ח, ושמעו לקוליך, מי ושמעו לקוליך? זקני ישראל, ובתה אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים, ואמרתם אליו, אדוני אלוהי העבריים נקרא עלינו, ואתה נלחן הדרך שלושת ימים במדבר, ונזבחה לאדוני אלוהינו, ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה, ושלחתי את ידי והיכיתי את מצרים בכל נפלאותיי אשר אעשה בקרבו, ואחריכן ישלח אתכם. זה כל מה שנוגע לשליחות אל פרעה. שלושה פסוקים קראתי עכשיו. זהו. רוב הדיון בין השם למשה הוא על עם ישראל. ורוב החששות של משה נוגעים לעם ישראל. וגם האותות שנותן לו השם נועדו לשכנע את מי? את בני ישראל. בשלב זה. וכמובן, השם צדק. בני ישראל שמעו בקולו של משה ולא היו זקוקים לאותות בכלל. האמינו, הודו על הבשורה הטובה. ואילו השליחות אל, אל פרעה, כמו שאמרנו, נכשלה באופן טוטלי, והביאה אפילו להכבדת השיעבוד. עכשיו, תשובת השם מכינה אותנו להתחלת המאבק והמכות. תשובת השם למשה, למה הראות על העם הזה? מה אומר לו? אתה תראה את אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה יש לכם וביד חזקה יגירשם מארצו. אתה מצפה שמה יבוא מיד? מה יבוא מיד? התחלת המכות. איפה באמת התחלת המכות או המבוא להתחלת המכות? איפה? פרק זין. המכות עצמם מתחילות בפרק זין, פסוק י' ד'. אפשר לצרף לזה כבר את המבוא של פסוקים ח' עד י' ג'. האותות שצריך לתת לפרעה, האותות של המטה שהופך לתנין, ושזה לא עוזר. אולי אפשר להתחיל את זה שם. לכאורה זה המשך של תשובת השם למשה. התחלת המאבק, התחלת הגשמת הדברים שהשם מבטיח למשה, אתה תראה, אתה בעין פירושו אוטוטו, זה הולך להיות כבר. אז אם היינו מדלגים מסוף פרשת שמות, מהפסוק האחרון בפרשת שמות, לאמצע פרק ז', לפרק ז' פסוק ח', או לפרק ז' פסוק י' אפילו, לא הייתה לנו שום בעיה, לא היה חסר לנו שום דבר, נכון? היינו קוראים את זה ברצף, וזה היה נראה לנו מאוד הגיוני. במקום זה, אנחנו קוראים יחידה ספרותית די ארוכה, שתופסת כשליש מפרשת וערה, שבה הקדוש ברוך הוא מטיל על משה מחדש את השליחות, ומשה הולך לבני ישראל קודם כל, ולא נענה, אלא לא שמעו אל משה מקוצר רוח המעבדה הקשה, בניגוד לפעם הקודמת, ואז השם שולח אותו לפרעה, ושולח, ואז משה אומר, מה אתה שולח אותי לפרעה? הן בני ישראל לא שמעו אליי. ואיך ישמעני פרעה? ואני ערל שפתיים. קל וחומר. אחד הקל וחומרים בתורה. כמובן שהקל וחומר הזה יכול להאמר רק עכשיו. כי בפעם הקודמת הם כן שמעו. אבל עכשיו הם לא שמעו מרקוץ רוח המעבדה קשה. זה אומר, אם בני ישראל לא שמעו, ואיך ישמעני פרעה? ואני ערל שפתיים. והקדוש ברוך הוא בכל אופן שולח אותו לפרעה ומצרף אליו את אהרון, אבל לא כמו בפרשת שמות. בפרשת שמות אהרון היה נועד בעיקר לאיזה מטרה? לעם, לבני ישראל. עכשיו הוא שולח את אהרון יחד עם משה לפרעה, ואז פתאום יש לנו רשימת יחס שנועדה לייחס את משה ואת אהרון על שבט לוי, ובדיוק איזה דור הם וכו' וכו'. והרשימת היחס מסתכמת, מסוכמת, בפסוק כ"ו, הוא אהרון ומשה אשר אמר שם, אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים. ואז עוד פעם הוראה ללכת אל פרעה, ועוד פעם אני ארע על שפתיים ואיך ישמע עליי פרעה. זה כדי לקשור את חוט הסיפור, כי באמצע היה, הסיפור הזה הוא סיפור מפוצל. על ידי מה הוא מפוצל? תולדות, כן, רשימת יחס. ואז הוא שולח את אהרון ואומר להם, מבטיח להם שיהיו מכות, עד כדי כך שבסוף בני ישראל יצאו מארץ מצרים, ואז מתחיל המאבק. כלומר, בין ההבטחה של השם למשה, אתה תראה בסוף פרשת שמות, לבין התחלת הגשמתה בפרק ז' פסוק ח', יש לנו הטלה מחדש של השליחות על משה. משה שוב הולך לבני ישראל, ושוב נשלח אל פרעה. וכשהוא מגיע אל פרעה, בפעם הזאת, באמת מתחיל המאבק. מתחילות המכות. חמישה דיבורים של השם אל משה. בסדר, לא ניכנס לזה עכשיו. אנחנו, אבל כאן נשאלת השאלה הגדולה, מה התפקיד של כל הקטע הזה, פרק ו' פסוק ב', עד פרק ז' פסוק ז', יחידה ספרותית גדולה, שבתוכה יש יחידה פנימית, וזה רשימת היחס, שהיא בעצם מתחילה את הכל מההתחלה. שוב השם מטיל על משה שליחות, שוב הוא מסביר לו מה מטרת השליחות, לאן אנחנו חותרים להגיע, שוב הוא שולח אותו לבני ישראל שלא שומעים עליו מקוצר רוח ומעבודה קשה, שוב הוא שולח אותו אל פרעה ומשה מתנגד ואומר אני ארד שפתיים, שוב הוא מצרף אליו את אהרון ושולח אותם אל פרעה, וכשהם מגיעים אל פרעה סוף סוף בפעם הזאת מתחיל המאבק בפועל. כלומר יש לנו כאן מה? התחלה מחדש, שליחות חדשה. שליחות חדשה. וכל זה קשור בתפיסה שבאמת בפרק ו' פסוק ב', תחילת פרשת ועירה, מתחיל משהו חדש. אבל הוא לא חדש, הוא חוזר על הדברים הקודמים בעצם. בקיצור, לא בעריכות כמו שהיה לנו בסיפור המעמד הסנה. אבל שוב השם שולח את משה, ושוב משה הולך אל בני ישראל, ושוב השם שולח אותו לאהרון, לפרעה, ושוב משה טוען שהוא לא רוצה, והשם מצרף אליו שוב את אהרון. קראנו על כל זה. למה צריך עוד פעם? יש לכם איזה רעיון? למה צריך עוד פעם? מה? לא, בשני המקומות, גם אל בני ישראל וגם אל פרעה. אבל זה בסדר, בשני המקומות אי אפשר להפריד בין שני חלקי השליחות, לא בפרשת שמות ולא בפרשת ועירה. למה? אוקיי, אז לא, זה אבן עזרא שואל באמת, אבן עזרא שואל את השאלה הזאת, כבר חז"ל שואלים את זה בעצם, מתפלאים על התלונה של משה בסוף פרשת שמות. הרי השם אמר לו, במעמד הסנה, איפה הוא אמר לו שזה מה שיקרה? איפה הוא אמר לו? בפסוקים שקראנו, בפרק ג', מה? ואני ידעתי, פסוק י"ט, ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה. ושילחתי את ידי והיכתי את מצרים בכל נפלאותי אשר אעשה בקרבו, ואחרי כן ישלח אתכם. וזה מה שהוא עונה לו גם בפעם, כשמשה מתלונן בסוף פרשת שמות, הוא אומר אותם דברים. אז מה משה רוצה? אמרו לו מראש שזה מה שיקרה, וכשזה קורה, הוא מאבד את ההשתנות. ומה עונה לו השם? כמעט הוא אומר לו, אמרתי לך, מה אתה רוצה? אבל אתה תראה שמה שאמרתי באמת יתקיים. סבלנות. את זה שואל אבן עזרא, על משה. הוא אומר, אני מתפלא על משה, מה הוא רוצה? כן, רונן. נכון, וזה תשובתו של אבן עזרא. הוא אומר אבן עזרא, נכון, השם אמר לו שפרעה לא יסכים לשלח, אבל הוא לא אמר לו שהשיעבוד יהיה עוד יותר גרוע. משה חשב שאם בעול פרעה יתחיל המאבק, ולאט לאט השיעבוד יחלש, כמו שבאמת חז"ל אומרים שהיה במהלך 10 המכות לאט לאט, כלומר באמת, משה חשב שלפחות המצב לא יהיה גרוע יותר. אולי אפילו ישתפר. לאט לאט השעבוד יתבטל שלב אחרי שלב עד יציאת מצרים. והוא בא אל פרעה, והוא הופך להיות הגורם להכבדה מאוד משמעותית של השעבוד. זה שובר אותו. זה לא מה שהשם, השם לא הכין אותו לאפשרות הזאת. זאת התשובה. וזו תשובה טובה. ונכונה. ברור שזו הטענה של משה. מאז באתי אל פרעה, הרע לעם הזה. והצל לא הצלת. ומה שאמרת לי, לא כלל את האפשרות שיהיה הכבדת השיעבוד. עכשיו, זה משבר גדול. משבר של עם ומשבר של משה. כולם נמצאים פה במשבר. הרי לא רק, העם האמין לבשורת הגאולה, אבל אחרי זמן קצר הוא התייאש ממנה. כי מתברר לו שהניסיון לגאול אותם כרוך בהכבדת האיסורים והכבדת השיעבוד. והם באים בתלונות על משה. תראו איזה דברים קשים הם אומרים למשה. מה הם אומרים למשה? פסוק פרק ה' פסוק כ' א'. ויאמרו עליהם, ירא אדוני עליכם וישפוט אשר יבאשתם את רכנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להורגנו. דברים קשים. ומשה לא עומד בתביעה שלהם, אין לו מה לענות. הוא הולך אל השם ובעצם מעביר את התביעה אל השם. אז העם נמצא במשבר, משה נמצא במשבר, בגלל אירוע בלתי צפוי שמשה והעם לא הוכנו לקראתו. הכבדת השיעבוד. והמשבר הזה הוא שכנראה עומד ביסוד הטלת השליחות פעם שנייה. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, מה? מתחילים מההתחלה. כן. מתחילים מההתחלה, ריסטארט, זה אולי המונח שבאמת היינו צריכים. מתחילים מההתחלה, בואו נעזוב את הכישלון הקודם. אז כאילו הקדוש ברוך הוא חותם על זה שזה היה כישלון. מה פשר הכישלון הזה? השאלה ברורה, ממה נובע הכישלון הזה? הרי באמת השם לא אמר למשה מראש שהשיעבוד יחמיר. הוא אמר לו שפרעה לא ייתן, אז נטפל בו עד שהוא יסכים. ייאלץ להסכים. אבל קרה פה משהו בלתי צפוי. מה פשר הדבר הבלתי צפוי הזה שמחייב אותנו לריסטארט? למה? משה מרים ידיים בגלל הכבדת השיעבוד. אני שואל על הכבדת השיעבוד. איך קרה הדבר שהתחלת המסע ומתן עם פרעה, התחלת קיום דבר השם בפרשת שמות, הביא למשבר כל כך חמור? איך זה קרה? ולא היה בתוכנית, לא של השם, לא של עם ישראל ולא של משה. ולכן משה ועם ישראל נמצאים פה במשבר עמוק. זה לא היה צפוי. השם היה צריך להודיע למשה על האפשרות הזאת, שהשיעבוד יחמיר, כן. אולי זה בגלל שכל היום
כל משה הלך לבני ישראל ורגע
לפרעה. כך השם הרב דרש ממנו, קודם תלך לבני ישראל ואחר כך לפרעה.
זה גרם להחרבת השיעבוד.
למה?
אם יגיע מישהו לפרעה ויגיד לו, שמע, באתי לקחת לך את כל העבדים, אתה רואה שפרעה לא יחריף בגלל זה את העבודה על העבדים. לא ידעו אומר לעבוד יותר קשה כי זה משוגע ואמר לו שהוא שחרר את כולם. הסיבה שהוא מעביר אותם יותר קשה, וכי הם האמינו לו שהוא ישחרר אותם,
ולכן הם נרפים מהעבודה, נרפים אתם נרפים, כי הם כבר בטוחים שהם נגלים והם עוד מעט עוזרים, אז הם הפסיקו לעבוד.
אבל השם שלח אותו, מה נעשה? אתה אומר רעיון שאפשר לחלוק עליו, אבל מה נעשה שכתוב הפוך ממך? השם שולח אותו קודם לעם ישראל ואחר כך לפרעה.
זה הייתה הדעת הפעם הקודמת, ולכן עכשיו...
אז השם, אז הקושייה לקדוש ברוך הוא, משה עשה מה שהשם ציווה אותו, ללכת קודם לעם ישראל ואחר כך לפרעה. אבל מה שאתה אומר מכניס אותנו באמת לדיון מעניין. תראו. השאלה ברורה, בואו נחזור על השאלה. השאלה היא למה חל משבר כל כך חמור שחייב התחלה מחודשת של כל התהליך? זאת השאלה. ולמה המשבר הזה, למה הקדוש ברוך הוא אפשר למשבר הזה לקרות כשהוא לא הודיע עליו מראש? הוא כן הודיע שפרעה לא ייתן לעם ללכת, את זה הוא כן הודיע. אבל הוא לא אמר שהשעבוד ייקלע למצב יותר גרוע. זה לא נאמר ולא נצפה מראש. למה? אז פירוש הדבר שהתקלה הזאת הייתה בלתי צפויה. כלומר, היא נובעת ממשהו. היא נובעת מליבו הרע של פרעה, משחיתותו, זה ודאי, תשובה נכונה. אבל התשובה הזאת, לא במישור הזה אנחנו שואלים. אנחנו שואלים במישור הצפי האלוהי למה שעומד לקרות. והצפי הזה לא כלל בתוכו את ההתפתחות המדאיגה הזאת. ענו על כך כמה תשובות. דווקא אנשים בני דורנו. כתב על כך דוקטור מנחם בן ישר. שמעתם את שמו? חבר מסעות יצחק ומרצה בדימוס. מרצה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן, כבר מזמן הוא יצא לפנסיה, יהודי ישיש. אני מתלבט אם לספר עליו איזו אנקדוטה שהייתה ממש לאחרונה. אני אספר, כדי ככה קצת להכניס, השיעור הוא נראה כבד מדי. מנחם בן ישר הוא יקה, זקן מאוד כבר. לפני שבועות אחדים ציינו 80 שנה לליל הבדולח. 80 שנה לליל... אתם יודעים מה זה ליל הבדולח? ליל הבדולח, לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, עודדו שלטונות גרמניה הנאצית שריפה של בתי כנסת יהודים בכל רחבי הרייך, שכלל אז לא רק את גרמניה כבר, אלא זה היה אחרי האנשלוס, אחרי... סיפוח אוסטריה לגרמניה. אז בגרמניה ואוסטריה שרפו עשרות או אולי מאות בתי כנסת, וזה סימן את התחלת ההתענות באלף ליהודי גרמניה. אלפי יהודים בגרמניה נעצרו באותו לילה, הוסמו בבתי כלא, במחנות, כבר מחנות שהגרמנים... זה עוד לפני התחלת מלחמת העולם השנייה. אז חיפשו מישהו שזוכר את ליל הבדולח. לא פשוט למצוא. מצאו את מנחם בן ישר. הוא היה ילד בליל הבדולח, ילד בן 8-9, כלומר הוא היום קרוב ל-90, והוא זוכר את ליל הבדולח בצורה מאוד בהירה. המראיין שראיין אותו היה ב-11 בלילה, איך קוראים לו? אייכלר, יעקב אייכלר. יודעים מי זה? יהודי חרדי. ואז התנהל ביניהם דו שיח מעניין מאוד, ששני הצדדים לא הבינו זה את זה. הוא סיפר שהוא חי בעיר גרמנית בשם ברסלאו. ברסלאו הייתה עיר חשובה בגרמניה, היום היא בשטחים שסופחו מגרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה לפולין, והיום לא קוראים לה ברסלאו אלא ורוצלב. אבל זה לא משנה. אז הייתה עיר חשובה גרמנית, ישבו בה גרמנים ויהודים יקים, היה שם בית מדרש לרבנים אפילו, עיר חשובה ברסלאו. ואז הוא מספר מנחם בן ישר איך הגיעה המשטרה לעצור את אבא שלו באותו לילה. בליל הבדולח הוא זוכר את זה. ואז שואל אותו המראיין, אתה מתכוון למשטרה האוקראינית? נראה אתכם. בדיוק. הוא יודע שברסלאו זה עיר באוקראינה, ולכן הוא חושב על המשטרה האוקראינית, וממילא על מלחמת העולם השנייה, והוא בכלל, זה לא יאומן, עם הארץ גמור. והוא אומר לו, מה המשטרה האוקראינית? המשטרה הגרמנית, איזה משטרה אוקראינית? על מה אתה מדבר? הוא אומר, טוב, טוב, המשטרה הגרמנית. והיה פשוט, והוא המשיך, ואתה רואה שהוא חושב על רב נחמן מברסלב, והוא חושב על ברסלב בגרמניה, והם לא מבינים אחד, הוא מדבר על ליל הבדולח, הוא חושב על השואה כבר, ודו שיח של אנשים שלא מבינים אחד את השני. כלומר, לא מנחם בן ישר השם בזה, כמובן, אלא המראיין, העם הארץ, אבל זה היה דבר מעניין מאוד. טוב, סתם סיפרתי כי הזכרתי את שמו. שתי רשימות שלו, שהתפרסמו בדף השבועי לפרשת שבוע של אוניברסיטת בר אילן, והטענה שלו היא טענה מרתקת ומעניינת. הוא שואל את השאלה הזאת, למה פרץ המשבר הזה, שיצריך התחלה מחדש בפרשת ועירה? והטענה שלו, שהמשבר הזה היה בחטאם של ישראל. איזה חטא? אז תשימו לב, תחזרו רגע לפרק ג' בפסוק ט"ז מוטלת עליו השליחות על משה ללכת לזקני ישראל. לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, אדוני אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, למור, פקוד פקדתי אתכם ותעשוי לכם במצרים, ואומר, אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני והחיטי והאמורי והפריזי והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש, ושמעו לקוליך, וכאן באה ההוראה, ובתה, אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים, ואמרתם אליו, אדוני אלוהי העבריים נקרא עלינו, ואתה נלחנה דרך שלושת ימים במדבר, ונזבחה לאדוני אלוהינו, ואני ידעתי כי לא התחילים אתכם מלך מצרים להלוך, ולא ביד חזקה. הביצוע מתואר בפרק ד', איך הביצוע מתואר? בפרק, כבר לא בפרק ד', אלא כבר בפרק ה', בסוף פרק ד', סוף פרק ד'. וילך משה ואהרון, פסוק כ"ט, וילך משה ואהרון ויאספו את כל זקני בני ישראל, וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר אדוני אל משה, ויעשה אותות לעיני העם, אני טעיתי קודם ואמרתי שלא עשה את האותות, הנה כן הוא עשה את האותות, ויאמן העם, וישמעו כי פקד אדוני את בני ישראל וכי ראה אדוני את עוניים, וכי ראה את עוניים, ויקדו וישתחוו, ואחר באו משה ואהרון, ויאמרו אל פרעה, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. שואלים חז"ל במדרשם, שואל רש"י בעקבות חז"ל, והזקנים היכן היו? הרי הצו היה, ובתה אתה וזקני ישראל אל פרעה, כן? ושמעו לקוליך, ולכן היה צריך קודם לבוא אל בני ישראל, כתגובה לדבריך, כי הזקנים צריכים להצטרף אל משה ולאהרון כמשלחת שבאה יחד אל פרעה, ולומר לו את מה שנאמר. ובפועל כתוב שרק משה ואהרון באו אל פרעה. איפה היו הזקנים? אז לפני שנענה על השאלה הזאת, את תשובתם של חז"ל, נראה שכמה וכמה מהפשטנים אומרים, גם הזקנים היו, הכתוב מקצר. אומר משה ואהרון, אבל בפרק ה' פסוק א', ואחר באו משה ואהרון, גם הזקנים היו שם. אלא שהתורה לא פרשה את זה. קצת תמוע. אם הזקנים היו, מה הבעיה? זה לא עריכות גדולה. ואחר באו משה ואהרון והזקנים. מילה אחת. למה ויתרו עליה? אבל הם אומרים, זה דרכה של התורה. אני אתן דוגמה. כשכתוב שאברהם חוזר אחרי העקדה, אז על מי מדלגים? על יצחק. זה דבר פלא. אבל מדלגים על יצחק. אז מה ההוכחה שלהם? הרמב"ן הוא אחד הטוענים את הטענה הזאת. מה ההוכחה שלהם? שבפעם השנייה שהם מבקשים מפרעו, פרעו אומר להם, מה הוא אומר להם? פסוק ד', למה משה ואהרון תפריעו את העם עם מעשיו? לכו לסבלותיכם. למי הוא אומר לכו לסבלותיכם? למשה ואהרון? משה ואהרון לא נראה שהם היו שותפים בסבלות העם. אז למי הוא יכול להגיד לכו לסבלותיכם? לזקנים, שהם כנראה השוטרים. פעם אחת השוטרים והזקנים מזוהים בכתוב. להם הוא אמר לכו לסבלותיכם. אז סימן שהזקנים היו שם. זה דעת הרמב"ן ודעת פרשנים נוספים. אבל דעת פרשנים רבים, פשטנים אפילו, היא כדעת חז"ל, שהזקנים לא הופיעו עם משה ואהרון. אלא בהתחלה הם הלכו ואחר כך הם נתגנבו אחד אחד, שניים שניים, לאט לאט, ולבסוף מוצאים את עצמם משה ואהרון לבד אל מול פרעו ללא הזקנים. למה הזקנים התגנבו להם ונמנעו מלבוא עם משה ואהרון? פחדו. פחדו. באמת, בן עזרא מסביר בהקשר אחר, מדוע בני ישראל לא היה בהם רוח ולא היה בהם אומץ לב לעמוד מול 600 רכב בחור של פרעו. הם היו 60 ריבו, שואל בן עזרא. גברים. אז למה הם לא הציפו, ניצחו, הלכו להילחם, והיו צריכים השם ילחם לכם ואתם תחרישון. הרי מספרם היה גדול אין שיעור ממה שפרעו בא עם חילו לרדוף אחריהם. למה, שואל לי בן עזרא, אז למה הם לא נלחמו? ומה תשובתו? לא שומע. הם היו עבדים, ועבדים אינם מסוגלים לעמוד מול אדוניהם ולהילחם. פסיכולוגית הם לא מסוגלים לעשות את זה. ולכן השם היה צריך לנהל את המלחמה הזאת. במקום אחר, בפרשת שמות, מסביר לי בן עזרא, שזאת הסיבה שההשגחה גלגלה שמשה לא יגדל בתוך עמו, אלא יגדל אצל בת פרעו. כי לו היה גדל בתוך עמו, לא היה מסוגל לעמוד לפני פרעו ולנהל איתו מסע ומתן. מאותה סיבה. ואני משתמש בדברים האלה של אבן עזרא להסביר את התגנבות היחידים של הזקנים. אחד אחד ושניים שניים. לא מצאו בהם הזקנים רוח לעמוד מול המשעבד הגדול שממנו הם פוחדים פחד מוות. וכך מצאו משה ואהרון את עצמם לבדם אל מול פרעו. זה נראה פשט. זה נראה פשט הפירוש הזה. אהרון היה כבר בן אדם מבוגר. חוץ מזה הוא תכף נראה. אבל אם זה כך, עליך לשאול על הקדוש ברוך הוא. על עם הקדוש ברוך הוא ציווה בפרק ד' פסוק איפה? למה הוא ציווה שמשה ואהרון יבואו עם הזקנים? איך? אם הם לא מסוגלים, בים סוף הקדוש ברוך הוא לא ציווה עליהם להילחם. להפך, הוא אמר להם, אתם תראו, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אז הקדוש ברוך הוא מבין את אבן עזרא. אז למה פה הוא מצווה שגם הזקנים יבואו? כן. יש אומרים שזה מה זה פסוק כף? באיזה פרק? פרק ה' פסוק כף. הם לא היו איפה? במשלחת אל פרעה. ברור שהם לא היו. נגד הרמב"ן אתה אומר. אתה צודק. זה באמת ראיה. עם הזקנים והשוטרים זה אותו דבר. רבותיי, המלכוד פה מובן. אז התשובה היא זאת. אתם מכירים את הרמב״ם במורה נבוכים, שמסביר למה הדור של יוצאי מצרים לא היה מסוגל באמת להילחם ולכבוש את ארץ כנען. אומר דברים די דומים לאבן עזרא. אומר, אין דרכם של עבדים שרק אתמול לכלכו את ידיהם בטיט ובלבנים להילחם מול בני ענק. זה לא מתאים לטבע האנושי. ולכן הם פחדו, ולא היו מוכנים למלחמה ביושבי ארץ כנען. כך מסביר הרמב״ם במורה נבוכים. עד שיוולד דור חדש, בן חורין שגדל במדבר, והם יוכלו לכבוש את ארץ כנען ולהילחם, וזה כך הוא מסביר את פרשת שלח. אבל אתה תמה, אם זה כל כך מובנה בפסיכולוגיה האנושית, אז מה הקדוש ברוך הוא כועס עליהם? ולמה הוא בכלל ציווה עליהם לצאת ולהילחם בכנענים ולכבוש את הארץ אם הם לא מסוגלים לזה? אותה שאלה. אז כאן צריך להגיד דברים מאוד חשובים. חולשה אנושית איננה חוק טבע. זה דבר שניתן להתגבר עליו. פחד, גם אם יש לו הסבר פסיכולוגי ורקע מוקדם, זה דבר שאדם יכול להתגבר עליו. ולכן השם ציווה על בני ישראל יוצאי מצרים להילחם בכנענים ולכבוש את הארץ. זה שהם בחרו להיכנע לאישיות הגלותית שלהם, לאישיות של עבדים במצרים, ולא היו מסוגלים לצאת למלחמה, זאת עבירה. זה אכזבה גדולה. זה משבר גדול. זה חטא המרגלים. אבל הקדוש ברוך הוא באופן פרדוקסלי אומר למרגלים, ניצחתם. מה ניצחו המרגלים? הדור, כל הדור הזה, במה הוא ניצח? שבאמת לא תצטרכו להילחם. הם אומרים, לא רוצים להילחם? אל תילחמו. השם אומר את זה בכעס, בצדק. אבל בסך הכל הוא מבין את זה בסופו של דבר, הוא אומר, הדור הבא יוכל לעשות את מה שאתם לא יכולים לעשות. לא שאתם לא יכולים. כמו שאומרים בצהל, אין לא יכול, יש לא רוצה. אבל אני מבין, אתם לא רוצים בגלל שאתם, יש לכם בעיה נפשית שהיא מובנת. הייתם יכולים להתגבר עליה, לא רציתם. אז הדור הבא יוכל. עכשיו נחזור למקרה שלנו. הזקנים, הם לא, קודם כל זה לא סתם עמך, מדובר פה על שכבת המנהיגות, יוכלו, אם הם יתגברו על הפחדים שלהם, אם הם יתגברו על האישיות העבדותית שלהם, יוכלו להצטרף למשה ולאהרון. יוכלו לראות במשה דמות הזדהות. הוא בא, אנחנו איתו. הם לא רצו. הם התביישו בזה. כמו שהמדרש מתאר. הוא לא מתאר שהזקנים אומרים להם לא הולכים. כן הולכים. הם האמינו זקני ישראל. ויקדו והשתחוו. והם הולכים עם משה, ולאט לאט, אחד אחד ושניים שניים, מתגנבים, נעלמים. זה חטא. זה כניעה לחולשה האנושית. חולשה אנושית שהיא מובנת. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא כן מתחשב בה, כמו בקריאת ים סוף, שהוא אומר, השם ילחם לכם, לפעמים השם דורש שהאדם, בייחוד זקני ישראל, בייחוד זקני ישראל שכבר שמעו את בשורת הגאולה והתרגשו ממנה והאמינו, הקדוש ברוך הוא דורש מהם להצטרף למשלחת של משה ואהרון. אבל הם לא עשו את זה. ומשה ואהרון מגיעים, מסתכלים אחורה ורואים שהם לבד. עכשיו לדבר הזה יש משמעות עצומה מבחינת המאבק שעומד להתרחש בין משה ואהרון לבין פרעה. תסבירו. בדיוק. ההבדל בין משה ואהרון שבאים עם גב של נציגות העם לבין משה ואהרון שבאים לבד הוא הבדל דרמטי, ממש דרמטי. האם משלחת שמייצגת את העם, הנענה, הסובל, היא עומדת מאחורי התביעה של משה ואהרון, או שמשה ואהרון באים ללא גב מאחוריהם, בשם עצמם בעצם, לא בשם עצמם באמת, מה, אלא תכף נראה. זה הבדל עצום בהתייחסות של פרעה. אם פרעה יראה שכל העם שולח את נציגיו ומשה ואהרון הם דוברי העם כולו, באופן טבעי הוא יחשוב פעמיים לפני שהוא עונה בשלילה. הוא יענה בשלילה, אבל לפני שהוא יענה בשלילה הוא יחשוב פעמיים אם לא כדאי לו, אם הוא לא מסכן משהו ולא מושך את החבל יותר מדי, עד שהחבל עלול להיקרע. אבל אם רק משה ואהרון באים, אז מה, אין לו, העם לא עומד מאחוריהם, פרעה יכול מיד לסכסך, זה מה שהוא עושה. המטרה של פרעה בגזרה של הכבדת השיעבוד היא בדיוק מה שיצא מההכבדה הזאת. מה? שהעם מתמרד נגד משה ואהרון. זה מה שרוצה פרעה להשיג באמצעות הגזרה הזאת. אבל אם הזקנים היו באים, הוא לא היה עושה את זה, כי הוא היה רואה שהעם עומד מאחורי משה ואהרון. הוא היה מבין שאין לו סיכוי לסכסך ביניהם. אבל כשהוא רואה שהעם לא עומד מאחורי משה ואהרון, הוא נכנס לפרצה הזאת ומנסה לעשות, להפריד בין משה ואהרון לבין העם, ומצליח גם. כלומר, אומר בן ישר, המשבר הוא תולדה של חטאם של הזקנים, שלא הופיעו במשלחת עם משה ואהרון. זה ההסבר שלו. עכשיו, יחד עם זה מוסבר עוד דבר, נחמה לייבוביץ' מסבירה את הדבר יפה, משה לא אומר את מה שהשם ציווה אותו לומר. מה השם ציווה אותו לומר? מה? מילים. פרק פסוק. כל מי שמצטט שיגיד פרק פסוק. דלת י' ח'. כן. לא דלת, אתה טועה. ג' י' ח'. ואמרתם אליו, אדוני אלוהי העבריים נקרא עלינו, ואתה נלחן הדרך שלושת ימים במדבר ונזבחה לאדוני אלוהינו. מה משה ואהרון אומרים בפועל? ה' פסוק א'. ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. זה לא מה שהשם ציווה אותם. לגמרי לא. רק בפעם השנייה, בחלק השני של הדו-שיח. אבל כאן הם אומרים דבר אחר לגמרי. הם לא מזכירים שלושה ימים, הם לא מזכירים את אלוהי העברים, אלא את השם אלוהי ישראל, והם באים כמצווים. כה אמר השם אלוהי ישראל. נחמה שואלת בצדק, מי הרשה למשה לשנות את הנוסח שהשם ציווה אותו בו? והיא אומרת, פלא שהפרשנים לא שואלים את השאלה הזאת. ומי ששם לב לבעיה הזאת ניסה להגיד שזה אותו דבר. אבל זה לא אותו דבר. ממש לא. אז מה ההסבר? אומרת נחמה, ההסבר הוא בזה שהזקנים לא באו עם משה ואהרון. הבקשה השם אמר למשה לבקש היא בקשה צנועה של עם שמבקש שלושה ימים חופש לצורך הפולחן הדתי. בקשה שאם כל העם עומד מאחוריה, ופרעה רואה שהעם עומד מאחוריה, הוא יכול להגיד, אוקיי, ניתן להם שלושה ימים חופש. רגע, אבל כשמשה רואה שהוא עומד לבד, עם אהרון הכוונה, אבל בלי גב של הזקנים, הזקנים נשמטו אחד אחד, שניים שניים, ואין לו גב של העם, אז הוא אומר, מה אני אומר? אני לא יכול לבוא אל פרעה ולדבר בשם העם. העם לא נמצא איתי. ואז הוא אומר, אין לי ברירה אלא לשנות את הנוסח שהשם אמר למשה בשם הזקנים יחד עם הזקנים, ולעבור לנוסח של נביא שמדבר בשם השם. כה אמר השם אלוהי ישראל, שזה נוסח של פנייה של נביא שמצווה. כי הוא אומר, אין לי גב של העם להגיד, אנחנו מבקשים חופשה דתית לשלושה ימים. אז במקום זה הוא אומר, דרישה של אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. כלומר, משה עובר לנוסח נבואי, כי הוא מרגיש שהבסיס שלו, הבייס שלו, זה לא עם ישראל, אלא רק השם. אבל פרעה שואל כמו סטלין, כמה דיוויזיות יש להשם אלוהי ישראל? לא מכיר אותו. אתם יודעים, מכירים את הפתגם הזה של סטלין? סטלין, לא משנה עכשיו, לא, באמת לא חשוב. לא, בדו שיח עם שר החוץ הצרפתי בערב מלחמת העולם השנייה, צרפת רצתה לכרות ברית עם סטלין נגד גרמניה. ואז ביקש, שר החוץ הצרפתי ביקש מסטלין משהו למען זה השכנת שלום בית עם האפיפיור, בין צרפת לאפיפיור. אז סטלין שאל, לא נכנס לפרטים, אז סטלין שאל אותו, תגיד לי, כמה דיוויזיות יש לאפיפיור? כלומר, למה אתה חושב שאתה צריך להתחשב באפיפיור? הוא נטול דיוויזיות. זה מה שפחות או יותר אומר פרעה. ויאמר פרעה, מי אדוני אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את אדוני וגם את ישראל לא שלח. מה הוא יכול? מה? אתה בא בשם השם? אם היית בא בשם העם, זה רציונלי. יש לעם דיוויזיות, דיוויזיות של פועלים, עבדים, אבל דיוויזיות, צריך להתחשב בו. אתה בא בשם השם אלוהי ישראל, אין לו דיוויזיות, אין מה לדבר בכלל. ואז משה עובר לניסוח הבקשה השנייה, כמו שהשם אמר לו, אבל זה כבר לא עובד. אומר לו, אתה מבקש את זה בשם העם? איפה העם? ואז הוא מכביד את הגזרה כדי ליצור טריז בין משה לבין העם. ומצליח. אז יוצא שכל ההתפתחות בפרשת שמות והמשבר שאליו נקלעה השליחות של משה, כל זה נובע מחטאם של הזקנים שלא באו, שזה שינה את כללי המשחק. מה? זאת חולשה, אבל זה מעיד שהשליחות לא, בתוכנית האלוקית המקורית לא הולכת. השליחות לא הולכת כפי שהקדוש ברוך הוא תכנן מתחילה. כי העם מאמין אמנם בבשורת הגאולה, אבל לא מוכן להשתתף במאבק בפועל. וזה גרם למשבר, וזה גרם לתגובה של פרעה, ולהכבדת השיעבוד, ולתלונה של משה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, כמו שאמרת קודם, ריסטארט, צריך להתחיל מההתחלה, ולקחת את זה כנתון שהעם לא שותף במאבק. ובאמת, לכל אורך המאבק בהמשך, אין לעם ישראל שום תפקיד. המאבק הוא כמו שמשה באמת התכוון כשהוא ראה את המצב, בין נביאי השם משה ואהרון, בין השם לבין פרעה. ואילו העם פסיבי לחלוטין, הוא מושא למאבק ולא נושא את המאבק על גבו. אבל זה מחייב עכשיו ניסוח חדש של כל השליחות. כך מסביר מנחם בן ישר. ולא רק זה, אלא הוא מוסיף, בין סוף פרשת שמות לתחילת פרשת וירא, עבר הרבה זמן. לא רק שאין כאן רצף ספרותי, ולא רק שאין כאן רצף ענייני, אלא אפילו רצף היסטורי אין. כמה זמן עבר? הוא מציע 30 שנה. אתם שומעים? למה 30 שנה? זה מזכיר לנו קצת את חטא המרגלים, שזה 40 שנה. למה הוא מציע 30 שנה? כי יש סתירה בין גזירת השיעבוד 400 שנה, לבין פרשת בו שאומרת שעם ישראל היה במצרים 430 שנה. זה קצת עוזר לבעיה הזאת. זה אומר, זה פותר את ה-430 שנה. עברו 30 שנה, וקדוש ברוך הוא אומר, נתחיל מחדש. התחלף הדור, אולי עכשיו יהיה מצב יותר טוב. עכשיו אומר בן מנחם בן ישר, רק רגע, אני רוצה לסיים בזה, האמת היא שאני עוד לא התחלתי את השיעור. אני לא צוחק. לא התחלתי את השיעור שהתכוונתי ללמד היום. הכל זה מבוא לקראת השיעור. ויכול להיות שאני בשבוע הבא אחליט להמשיך את השיעור, כי הדברים הם מאוד מאוד חשובים. מה? בחמש, אבל יש שיעור בשמואל. אז תקשיבו היטב. אז אומרת מנחם בן ישר, יכול להיות שעברו 30 שנה. אז קודם כל אני רוצה לומר שנרמז בסוף פרשת שמות, כשמשה כאילו רוצה להתפטר מהשליחות שלו, למה זה שלחתני, איפה הוא אומר את את התלונה שלו, איפה הוא בדיוק אומר את התלונה הזאת? כתוב בפרק ה' פסוק כ' ב', וישוב משה אל השם, ויאמר, אדוני, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני? וישוב משה אל השם. לאן הוא שב? מה? להר האלוהים חורב, ששם הוא היה בסנה, שם הוא הוקדש. הוא כאילו חוזר למקום הטלת השליחות, ואומר לקדוש ברוך הוא, אתה זוכר שניסיתי לצאת, נכון? לא לקבל את השליחות. אז למה שלחתני אם זה מה שיצא? הרשב"ם רומז לזה. הרשב"ם רומז שהוא שב אל המקום שהשם דיבר איתו קודם. כלומר, אל הסנה, מקום הסנה שזה בהר האלוהים חורב. איפה זה נמצא מבחינת המיקום המדיני, ליד איזה ארץ? ארץ מדיין. אז משה חוזר, כדי להתווכח עם השם, הוא חוזר למקום השליחות, כאילו להחזיר את המנדט הוא חוזר למדיין. במסגרת זו הוא לוקח איתו כמובן את אשתו וילדיו. בפעם השנייה, בריסטארט של פרשת וירא, הוא כבר לא לוקח את אשתו וילדיו, ולכן יתרו צריך להביא אותם אחרי יציאת מצרים. הרי יש איזה בעיה. משה לקח את אשתו וילדיו למצרים, ופתאום אנחנו מוצאים שיתרו צריך להחזיר אותם. אז אומרים הפרשנים, יכול להיות שפה בין פרשת, בסוף פרשת שמות הוא חוזר למדיין ומחזיר את אשתו וילדיו, כי הוא רואה שהגאולה זה לא עניין קרוב כמו שנדמה היה לו בהתחלה. אז רגע, מה? הוא מציע 30 שנה בגלל, כדי לפתור את הבעיה של 400 לעומת 430. כלומר, הגזרה הייתה 400, אבל בגלל שבני הזקנים לא באו, העסק הסתבך, והיה צריך שליחות חדשה, והכל בזה היה אחרי 30 שנה. בזהו, אז זה יכול להיות יותר גם. עכשיו אני רק רוצה להגיד, הוא משווה את הטיעון שלו, מנחם בן ישר, משווה את הטיעון הזה שלו לחטא המרגלים. אומר, הרבה פעמים יש לקדוש ברוך הוא תוכנית שמבוססת על כך שהאדם יתגבר על יצרו ועל חולשותיו, ויעשה כצו השם. הרבה פעמים האדם לא מוצא כוחות נפש לכך, ונכנע לחולשותיו, ולא עושה את צו השם. אז האם התוכנית האלוקית מתבטלת בגלל זה? יש בחירה חופשית לאדם. מה קורה במקרה כזה? הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, התוכנית בינתיים מתבטלת, אבל לא לגמרי. יעבור זמן, ואז נעשה הכל מחדש. הוא אומר כך, הבריאה הראשונה, חטאה, אז בא מבול, ובנוח, בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, נתחיל את העולם מההתחלה. התוכנית לברוא את העולם לא בטלה בגלל חטא האנושות, אבל היא עוברת עונש, ואחרי העונש מתחילים מההתחלה. כן. זה עוזר קצת לזה שמשה בן 80 שנה. זה חיזוק,
למה,
אתה צודק.
למה צריך להגיד שהוא בן 80 שנה?
אז בשביל זה אנחנו צריכים לא 30 שנה, אלא 60 שנה. זה יותר טוב יהיה. אם נגיד שעברו 60 שנה בין סוף שמות לתחילת וערה, זה יסביר לנו איך משה בן 80. עכשיו תנו לי רגע לגמור את המבוא. לא את עיקר השיעור, את המבוא לשיעור. וכן חטא המרגלים, אומר בן ישר. מה חטא המרגלים? התוכנית הייתה להכניס את עם ישראל לארץ כנען כבר בדור יוצא מצרים, מיד. נכנעו לחולשתם, לא קיימו את מצוות השם, לא התגברו על החולשה שלהם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, התוכנית שלי לא בטלה, אבל אני דוחה אותה בדור אחד. הדור הבא, התוכנית תתקיים. אומר בן ישר, גם פה זה אותו דבר, אף על פי שפה לא השתנו הנסיבות, זאת האמת. העם הראה שהוא לא מוכן להיות שותף למאבק, אז צריך לתכנן את המאבק בצורה אחרת, צריך להתחיל אותו מההתחלה, וזה פרשת וירא. אבל זה נדחה בשנים רבות. אז הוא מציע 30 שנה, אתה הצעת 60 שנה, תחשבו על זה, שבין סוף שמות להתחלת וירא עברו עשרות שנים. כן? ואצלנו עובר רק שבוע. כן? אבל במציאות עברו עשרות שנים. אף על פי שאחרי עשרות שנים שום דבר לא קורה. כלומר, לא שיהיה עם חדש. זה לא כמו המרגלים שיוולד דור בני חורים, והם יוכלו להילחם. לא, גם הדור הבא הוא דור משועבד, ובאמת הקדוש ברוך הוא לא בונה עליו כבר. הוא לא שותף למאבק בשום צורה. להלן ביקורת קצרה למהלך של בן ישר. זה לא כתוב. כלומר, אין שום ביטוי של כעס, של חטא, בגלל שהזקנים. עצם הדבר שהזקנים לא היו, זה תלוי בפרשנות. כי הרי יש פרשנים שאומרים שהם כן היו. אני חושב שהם לא צודקים, הפרשנים האלה. צודקים חז"ל במדרשם. יש לפעמים שהמדרש הוא הפשט. כדאי לזכור את המשפט הזה. יש לפעמים שהמדרש הוא באמת הפשט. אז צודקים חז"ל במדרשם, שהזקנים נשמטו ומשה ואהרון מצאו את עצמם בודדים, וזה שינה את כל ההמשך. באמת. שינה את הסגנון של הבקשה, הדרישה של משה, ושינה את הגזרה, הכבדת הגזרה, הכל הוא תולדה של חולשת הזקנים. אבל אין ביטוי של כעס. אין ביטוי של ביקורת, אין ביטוי של חטא ועונש. ולדמות את זה לחטא המרגלים, זה לא צודק. זאת ביקורת צודקת, הביקורת שלי. אבל עכשיו, אם נחזיר את אבן עזרא שאומר, טוב, מה אפשר היה לדרוש מהם? כמו, אי אפשר היה לדרוש מהם להילחם בחיל פרעה בים סוף. אי אפשר היה לדרוש שמתוכם יקום מנהיג כמשה, בלי שינתקו את משה מעם עבדים ויגדלו אותו כבן חורין. הקדוש ברוך הוא באמת לא כועס. הוא מתאכזב. הוא אומר, טוב, אני ציפיתי מכם להתגבר, ציפיתי שזקני ישראל כן יהיו שותפים, זה היה משנה את טיב המאבק, ולא היינו נקלעים למשבר הזה, אבל אי אפשר לכעוס עליכם. אתם עבדים משועבד ומסכן, וקשה מאוד לכעוס עליכם. מה כן? ריסטארט. צריך להתחיל את זה מחדש, על פי צורת חשיבה חדשה, אחרי שהכזבתם. אין מילה אחת שהם הכזיבו, אבל יש התחלה חדשה. וההתחלה החדשה זאת פרשת וירא. בזה מסתיים המבוא לפרשת וירא. מה חדש בפרשת וירא? אנחנו נצטרך לדחות לשיעור הבא. אלא שהשיעור הבא כבר יהיה לפני פרשת בו. בעיה. אני לא יודע מה לעשות. אני רק אומר משהו שאולי יעזור לנו. שני עיונים הקדשתי לנאום השם בראש פרשת וירא. עיון פרשת וירא סדרה ראשונה, וכן עיון בסדרה השנייה. אלה שני עיונים מאוד מאוד חשובים. מאוד מאוד חשובים. אלא שהם ארוכים, בייחוד זה שבסדרה השנייה הוא ארוך, ואני תכננתי לתת לכם רק את השורה התחתונה שלו בשיעור היום, בקיצור נמרץ. העיון בסדרה הראשונה הוא יותר קצר, אבל גם יש בו חלקים מאוד מאוד חשובים, שגם אותם התכוונתי להוציא מתוך העיון הזה רק את מה שנוגע לשאלה שלנו. במה שונה המהלך של פרשת וירא מהמהלך שהיה לנו בפרשת שמות? אם תקראו את העיון הזה, אז זה יקל עליי אולי לקצר בשיעור הבא. אבל אני יודע שאני לא יכול לסמוך על זה. אז אנחנו בשיעור הבא נצטרך להשלים, כי הדברים הם מאוד מאוד חשובים. הם חשובים בגלל שהמסקנות מהשינוי בין התוכנית האלוהית הראשונה בפרשת שמות לתוכנית האלוהית השנייה בפרשת וירא, נוגע אלינו בדור הזה ממש. נוגע לתולדות הלוחות.